צריכה גם הכנה. נשיאות כפיים צריכה גם הכנה. ויש כמה דברים שמעכבים בנשיאות כפיים. בין הדברים צריך שהכהנים יהיו נושאים את כפיהם. כלומר, לא מועיל בלי שירימו את ידיהם. זה נקרא נשיאות כפיים. שולחן ערוך מובא שנוהגים הכהנים בשעה שאומרים נשיאות כפיים לזוז, לנענע גופם וגם את הידיים, זאת אומרת הגוף כולו עם הידיים, דרום ולצפון. מה פירוש דרום וצפון? הרי בדרך כלל נפלים מצד מזרח. ממילא הכהנים צריכים להיות פניהם כלפי העם, אז הפנים שלהם לצד מערב. ואז שפונים לצד מערב, פונים דרום וצפון. דרום זה יוצא שמאלה וימינה. כך נוהגים הכהנים לעשות. ואיפה? ובא שבכל מילה שמסיימת בכף, יברכך, אז פונים דרום, צפון. וישמריך, דרום, צפון. בשם השם, לא. כתוב מפני שמי ניחת הוא. אסור, אסור בשם השם להתנענע. להראות מורה שמיים. מזכיר שם השם, איך הוא יתנענע? וכן, אחר כך יאר השם פניו אליך, הוא מתנענע. ויחונקה, הוא גם כן מתנענע. אך יישא השם פניו, זה נשאר עומד. אליך, הוא מתנענע. וישם לך, גם כן הוא מתנענע. וכן במילה שלום. שלום זה הסיום. כאילו הכהן בא לסיים את ברכת כהנים, פונה שמאלה ואחר כך ימינה, תמיד משמאל לימין. צריך נוהגים לפנות לימין ולשמאל. החזן יש לו סדר אחר. החזן הוא פונה בפסוק ראשון, זה בזוהר הקדוש מובא, זוהר חדש. לברכה השם וישמריך, שהוא אומר וישמריך, צריך לפנות לצד ימין שלו. והוא מיד חוזר כזה שפניו יהיו מול הכהנים. אז הוא פונה קצת, עושה בזווית לברכה השם, הוא אומר ישר, כשהוא מגיע למילה וישמריך, כשהוא אומר אותה הוא צריך לפנות ימינה וישמריך, הוא עושה וחוזר. אחר כך יאר השם פניו, אומר אליך ויחונקה, אליך אומר צד שמאל, וכן ויחונקה לצד שמאל. אחר כך כל השאר ישר. היה פעם מעשה מעניין מאוד. היה מי שזוכר בית הכנסת היזדים, היה איזה זקן אחד, החכם של היזדים, חכם שרגא קראו לו, לפני, נפטר לפני איזה 20 שנה בערך. איך? חנניה, כן, חנניה שרגא עליו השלום. היהודי תמים, צדיק. היה מעשה זה, היה מעשה עם חכם מציון אבא שאול, היה מעשה איתו. מה היה המעשה? יש בן איש חי כותב, מביא את ההלכה הזאת שאמרתי, ברכה השם פנים וישמריך ימין, יאר השם פניו פנים אליך ויחונקה שמאל. אז יאר השם פניו זה פנים, אליך ויחונקה רק שתי מילים שמאלה. בזוהר חדש בפרשת בלק מובא הדבר הזה, שם כתוב תוספת שגם פניו אליך ויחונקה, שלוש מילים, פניו אליך ויחונקה יהיה לצד שמאל. ובן איש חי כתב אליך ויחונקה שמאלה, רק שתיים, פניו כאילו זה ישר. הסידורים, אז פעם לא היה סידורים הרבה של ספרדים, היה רק צלח מנצור, זה הסידור שהיה נפוץ, תפילת ישרים. שם כך כתוב אליך ויחונקה שמאלה. לילה אחת זה חכם חנניה שרגא ראה בחלום את רבנו יוסף חיים, ואמר לו לך תגיד את צלח מנצור שיתקן את זה, כי בזוהר חדש הוא לא יודע שכתוב ככה, הוא לא יודע מכלום, לא ידע לא מהבן ישעי הזה ולא מה זה. תגיד לו שבזוהר חדש כתוב פניו אליך ויחונקה שמאלה, שלוש. הוא לא יודע מה זה, חיכה, קם בבוקר, הלך, מי ישאל? אמרו לו, יש חכם בן ציון, שאל אותו, רגע יש חכם בן ציון, אמר לו. אמר לו, האמת מה שאתה אומר, אמת. הם לא תקנו, כבר זה הדפוס, זה סטנדרט, זה כבר נכנס לתקן, וגם זה קשה, לך תגיד לאנשים, אחרי שהתרגלו עשרות שנים לעשות כך, לבוא ולשנות. אבל באמת, בדברי, מה שהוא חלם זה אמת האמיתה. הבן איש חי כותב, אליך ויחונקה שמאלה, ובזוהר חדש, מובא פניו אליך ויחונקה זה צריך להיות שמאל. כשנפטר חמיציון שפידר טרון זוכר ואמר את המעשה הזה, אומר תראה שבן איש חי בא אליו, למה דווקא אליו ולא לאף אחד אחר? חסר ירושלים מלאה עיר של חכמים של סופרים, מי יודע מה, איזה סיבה או איזה קשר יש בעניין הזה. בכל אופן, מי שעושה כך לא תואם, שעושה כך לא תואם, זה לא חיוב, זה לא עיכוב, לא לעיכובה, לא צריך לעשות על זה ויכוח. נפקה מינה, חדקדק בעניין, איך צריך לעשות. והרב חידה מוסיף, ואשרי המכוון בכל דבריו לשם שמיים. למשל, יש הלכה שאנשים יש להם מעלה בראש חודש. ראש חודש זה יום טוב של אנשים. אבל הגברים לא, למה? כתוב שבאמת היום מגיע לנו עוד 17 ימים טובים בשנה. 17 ימים טובים בשנה זה בדיוק ראשי חודשים. הלא יש רק 12 חודש, אבל יש חודש מלא וחודש חסר. תוציא תשרה שבלב הכי יש שם ראש השנה, זה ימים טובים. נשארו שאר החודשים, חודש מלא, חודש חסר. יש חודש, יש יומיים ראש חודש ויש חודש יום. יש לנו בסך הכל 17 ראשי חודשים בשנה. כל שנה יש 17. והסימן, החודש הזה לכם ראש חודשים הזה גימטריה 17. אומר המדרש, אם לא היו חוטאים בעגל היה לנו ראש חודש כמו חג, אומרים חג שמח, תלך עוד יום בלי עבודה, אוכלים בשר ושותים יין ולא עושים מלאכה, זה היה דבר גדול. כשחטאו בעגל הפסידו את הראש חודש, ואנשים נשאר להם ראש חודש, יש להם מעלה ביום ראש חודש. כתוב שהם לא נוהגות אנשים, כך שולחן ערוך אומר, שלא לעשות מלאכה בראש חודש. מה זה לעשות מלאכה? מותר להם להדליק ולכבות, לבשל, אפילו ביום טוב מבשלות, אבל הכוונה כביסה לא יעשו, גיהות, לא שזה עוון, אלא יש להם יום של חשיבות, זה יום בשבילם, נתנו להם את זה למעלה. מביא הרב חידה שנוהגות גם הנשים בראש חודש ללבוש בגדים יפים, לא לובשות, כיוון שהן לא עובדות, אז ביום רגיל היא עובדת, אז שלא יתלכלך לה בגדים מהעבודה, מהסירים והשטיפה והכביסה, לובשים בגדים פשוטים, בלוי הסחבות. ביום ראש חודש לובשים בגדים יפים, וגם שמים תכשיטים עליהם, ומוסיף בסוף, ואשרי כל העושה חן לשם שמיים. למה? יש הרבה מצוות כאלה שאנשים אוהבים אותם, אומר זה טוב, זה מצווה משתלמת, לבוש בגדי חג, לבוש לשים תכשיטים, אני יודע מה, אבל תעשה את זה בתנאי שזה יהיה לשם שמיים. כמו שבת, יש מצוות עונג שבת של לאכול לשבת, אבל אם נגיד שהוא אוהב את המאכל הזה, הוא מעדיף אותו בגלל שהוא אוהב אותו, זה לא נקרא עונג שבת, הוא מענג את עצמו, אני צריך לעשות את זה, להתכוון שזה יהיה בשביל שבת. זה אומר, אשרי האדם שעושה את המעשים שלו, הכל לשם שמיים. לכן יש גם, יש ויכוח, הכהנים בנשיאת האצבעות, איך יהיו האצבעות שלהם? יש כמה שיטות. יש הרוקח כתב שיצמידו שתי האצבעות הקצוות כאן, יצמידו, שתיים שתיים, ובוין פתוח. אז יוצא, אחד, יש אוויר אחד פה, ועוד אוויר פה, וגם באותו הדבר ביד השנייה, אוויר פה ואוויר פה, ועוד אוויר בין שתי כפות הידיים, נהיה חמש חלונות, כאילו עושה חמישה חלונות. ככה כותב הרוקח. הזוהר לא כותב כך. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי והזוהר רוצה שכל האצבעות יהיו פתוחות, כדי שיהיה אווירים מלאים, והזהיר שמה שכל אצבע רומזת, למה זה עשר אצבעות כנגד עשרה ספירות. אנחנו רוצים שכל ספירה יהיה לה צינור שלה, ואם אומר הזוהר, אם יחבר שתיים כאילו עשה ודילג על איזה צינור, אז הפחדת, הורדת מהצינורות, לא עשית טוב. מה עושים? מי שסומך על הרוקח עושה כך, מי שסומך על הזוהר עושה כך, יש שיטות שונות. גם יש מקום כתוב בדברי הארי שעשה את הידיים כאילו הן מקבלות משהו. ככה נוהגים גם בנטילת ידיים, שאדם מברך, יש מעלה גדולה, תדעו, בנטילת ידיים יש בה סוד עצום ונורא. בזוהר הקדוש כתוב שעל ידי נטילת ידיים האדם מתברך בכל הברכות, ותדעו, אחת הסיבות של הפרנסה שאדם מזהר בנטילת ידיים. עבודה היה אומר, ענה להיבנה מלוך אופני מיה ויבולים מלוך אופני טיבותה. אני שנוצל ידיים, אני שופך הרבה מים על הידיים, שכל הידיים ישתפו במים, שלא יהיה איזה מקום שלא יגיע המים, ועל ידי זה נותנים לי הרבה שפע וברכה בידיים. מלוך אופניים היה. אז זה המעלה של הידיים, שאדם שם שם מים. אבל לא שצריך לשפוך את כל הברז, זה שחד מלא, חבית, חבית ולא בריך. הכוונה שיהיה מים, יהיה כמות בשפע, שכל היד תתמלא מים. וסימניך, מלא ידינו מברכותיך, מעושה ומתורת ידיך. אז צריך לכוון גם בברך עלינו שאומרים, אומר רבינו ארי, מלא ידינו מברכותיך, ראשי תיבות מים. אמנם אנחנו יש שם וו, אבל זה וו החיבור. מלא ידינו מברכותיך. מעושר, אנחנו אומרים הוא מעושר, אבל הוו זה וו החיבור, תוריד וו החיבור, מעושר מתנות ידיך גם כן מים. על ידי המים שאדם שופך על ידיו, זוכה שיהיה לו ברכה. זה הגשם, גם אנחנו מחכים לו, סימן ברכה הגשם. מלא ידיך וברכותיך, מעושר מתנות ידיך. בנטילת ידיים אומר הזוהר, יש מעלה גדולה, שפע, צינורות השפע נפתחים. ויש שם כל הסוד של הפסוק ויתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש שעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הווה גביר לאחיך ועורך ומברכך ברוך 12 ברכות 12 צינורות נפתחות בנטילת ידיים. זה סוד גדול ונורא, ולכן אומר הזאת צריך לעמוד שברך נטילת ידיים וששתי ידיו יהיו נושא אותם, שנאמר וינטלם וינשאם. מה זה נטילה? לשון שמרים את הידיים ונושא אותם מול ראשו, כמו בברכת כהנים. הכהנים גם בברכת כהנים שמים את הידיים מול הראש, לא מעל הראש, כי אסור להרים את היד מעל הראש, כאילו כי על ראשו יש שכינה, אסור לו להרים ידיו מעל ראשו. מה שהגמרא אומרת, הכהן בבית המקדש שהיה מדליק נרות, היה לו מדרגות, המנורה ואת המקדש. שאלו למה צריך, הרי כהן הוא די גבוה היה, כהנים גבוהים. והמנורה כמה גובה? 18 טפחים. 18 טפחים זה 3 עמות, זה 1.5 מטר. זה גובה של מנורה. למה היה צריך לעלות על מדרגות בשביל להדליק את הנרות? אמרה הגמרא, מפני הציץ, היה לו פה ציץ, כתוב קודש לשם, ואם הוא יצטרך להרים את היד יותר, איך שהיד שלו לא תהיה מעל הציץ. זאת אומרת, כמה הקפידו שלא עשה איזה תנועה ביד שהיד שלו יותר גבוהה מהציץ. אז הוא יעלה על המדרגות הללו, היה מדרגה של 3 מדרגות, היה עומד עליה, מטיב את הנרות, וזה אז זה בגובה של החזה שלו, הוא צריך להרים את היד מעל הראש. והזוהר לא אומר שגם ראשו של האדם, מעל ראשו יש שכינה. סתם להרים את היד מעל הראש, אסור. אבל זה צורך. לפעמים הוא רוצה לדפוק איזה מסמר, הוא רוצה לקחת איזה דבר, מרים ידיו מעל ראשו. לפעמים נתפס לו הכתף. הוא צריך לעשות תנועות בידיים, פעילות. הרמב״ם כותב, שני דברים גורמים מחלות. שני דברים עיקריים. אחד, שלא עושים פעילות גופנית, 2, מזון לא מתאים. והיום הדור הזה נגוע בשני הדברים הללו. הכל עצלות, אומר לי אחד הרב, אני יש לי טלפון, אני קורא לבת שלי, תצלצלי ללאה. לאה הוא מצלצל ללאה. הכתוב קרא את רחל, אמרתו שלא יחליפו לך לאה ברחל, כמו יעקב אבינו. כבר, אפילו ללחוץ על הכפתורים כבר אסור. זה אדם יעשה ככה, אחרי שנה יהיה משותק. לא יישאר שום עבר, לא רוצים לנענע שום עברים. הכל היום נהיה, אלה ברכב ואלה בסוסים. וכל דבר עם האוטו, כל דבר, צריך אדם לטרוח. הרמב״ם כותב, אם לא ייגע את גופו, קרוב הוא לחולי ולמיטה יותר מאשר לחיים. זה הרמב״ם כותב, זה ידון את האדם אחר כך, ונשברתם מאוד לנפשותיכם. אדם חייב ללכת, לצעוד, להפעיל את האיברים שלו, לנוע. וגם צורת האכילה שלו, לא לאכול בולמוס, הרמב״ם כותב על אלה שאוכלים כל הזמן, אומר כדרך העכברים, העכבר כל הזמן אוכל. הוא אין רגע אחד שהוא נח, מוכרח לקרסם משהו. ואני צריך לדעת, יש שעות קבועות של אוכל, לא לאכול מזון יותר מדי, בדיוק מה שצריך. כל זה, זה דברים חשובים. אז עכשיו אני מדבר על נטילת ידיים. נטילת ידיים צריך להרים את הידיים מול הראש, ולא מעל הראש, כך אומר הזוהר. ואותה שעה מתברך האדם. וטוב שיעשה את הידיים, לא יפתח אותם משטח אותם כך, אלא קצת יקמר, יעשה חצי עיגול בכף היד. אז כאילו מקבל איזה דבר. שהשפע יורד מלמעלה בשעת הברכה, ושורה בידיים שלו. כך גם הכהנים, כשהם מברכים את העם, נוהגים הכהנים, קצת מעגלים מעט את כפות הידיים, כאילו שזה יהיה בית קיבול, שיורד השפע מלמעלה, שורה על כפות ידיהם, ומשם יוצא ויורד לכל עם ישראל. זה העניין של הכפות הידיים. עכשיו יש שאלה, שליח ציבור שהוא כהן, האמת שלא טוב ששליח ציבור יהיה כהן, מפני שזה מפריע. ממה נפשך זה לא טוב? או שהוא בעצמו יישא ברכת כהנים, זה בעיה קצת, כי הוא מפסיק באמצע, הוא צריך לעקור רגליים לפני החזרה, בסיום העמידה, הוא יחלוץ את הנעליים, וחזור למקומו לעמוד, או נקרא עקר רגליו, הוא עם הגרביים לבד מתפלל, מגיע ברכת כהנים, הוא שותק, ומישהו אחר מקרה אותו, ואז הוא מסתובב וחוזר. ההלכה, אם מובטח לו שהוא חוזר, יעקור רגליו ברצה, איך יעקור? כמו שאנחנו עושים בקדוש קדוש, יגביע את העקבים שלו, כשמגיע הרצה השם אלוקים עמך ישראל, יגביע את העקבים, זה נקרא עקר רגליו. כל זה מדובר כשאין להם, היה פעם, היה איזה עיר אחת, שהיו כולם עמי הארץ, לא יודעים להתפלל, אין חזן, וצריך להיות אחד שבקי בתפילה. אז היה שם כהן, שהוא היה שליח ציבור. מה יעשה? אז פסקו לו שיעשה כך, שהוא יתפלל, כי יש מצווה לזכות אותם, הם לא יודעים להתפלל. אבל היום שיש הרבה ברוך השם שבקיאים בתפילה ויודעים להתפלל, למה שהכהן דווקא יעשה? או ממה נפשך? הרבה פעמים יש כהנים שיש להם, יורצייט. וכתב על זה כבר באור לציון. רבנו בן ציון אבא שאול עליו השלום באור לציון כתב שזה לא מצווה שאדם יש לו יורצייט מתפלל, אנחנו לא נוהגים בזה. וגם עשו מזה חיוב, קוראים לזה חיוב, זה טעות, אין חיוב כזה. יש מצווה להגיד קדיש, מתי שמגיע הזמן שלו לומר קדיש, הוא אומר קדיש. אבל להיות שליח ציבור ולהגיד שזה נקרא חיוב, ודאי שלא. בכלל הרב אליעזר פאפו כותב שעדיף שלא יעלה להתפלל, מפני שמי יכול להגיד אני בקי בכל התפילה להגיד אותה כמו שצריך. ואם יוציא איזה מילה מהפה שלא נכון, אז זה השם מרחם, זה יענישו את אבא שלו. היה פעם חזן אחד עלה, היה לו יורצייט, קיים אמונתו לשני עפר, אמר. אחרי התפילה שאלתי אותו, מי אלה השניים שבעפר, שני עפר? הוא אומר, מה רב אתה לא יודע? אחד אבא שלו, אחד אמא שלו. הוא קיים אמונתו לשני עפר, לשני עפר, עם שינה, זה חמור מאוד, ולא פשוט. כל שינוי באיזה מילה, זה חס ושלום גורם לאבא שלו יותר גרוע. אז עדיף שהוא לא יתפלל. אבל הכהן, זה מצוות עשה מהתורה. אתה תבטל מצוות עשה מהתורה בשביל להיות חזן, איפה זה כתוב? איזה מצווה יש בזה? ודאי עדיף שהוא לא יתפלל. אבל אנחנו מדברים כעת במקום, בא למקום שאין מי שיודע להתפלל. והוא בקי בתפילה, יודע לומר אותה כמו שצריך, לשון צחה וברורה, התפילה שלו עולה. אז אם הוא יודע שהוא יכול להסתדר עם ברכת כהנים ועם השליח ציבור, איך להיות גם זה וגם זה, אז יעשה את זה. אבל אם לא, לא. אותו דין יש למשל מוהל שרוצה להיות גם סנדק וגם מוהל. זה, פעם היה אחד, היה, הוא היה אבי הבן, הוא המוהל הוא הסנדק, קח את כל המצוות. אמרתי לו, טוב שאתה לא היית גם התינוק. כולה שלי, תן לאחרים קצת, מה יש? יש בהלכה שמוציאים ספר תורה מבית הכנסת, מהארון הקודש, מחלקים את המצוות לכל אדם ואדם, שכולם יזכו. אנחנו רוצים שכמה שיותר יהודים יזכו במצוות. אז תן לאחד הקמה, לאחד פתיחה, לאחד הקבעת ספר תורה. כל אחד נותנים לו איזה משהו שיעשה איזה דבר. אחד יוליך את הספר תורה, אחד יחזיר אותו, כל אחד ישתתף באיזה מצווה. ככה שכולם משתתפים. גם כאן יש מוהל, יש סנדק. אז בהלכה יש סכנה בזה. כי להיות מוהל ולהיות צנדק, הוא צריך לשים אותו על הברכיים שלו, ולמול אותו זה הפוך. זה גם צריך שיהיה מיומן מאוד. רק אם הוא מיומן, הוא יודע לעשות את זה, זה בסדר. אם לא, איך יעשה? אז נותנים, אחד יהיה סנדק, אחד יהיה מועל. ככה, כל אחד עם התפקיד שלו. הסנדק מחזיק, יש מצווה לסייע במילה, מחזיק את הרגליים של הילד, שם אותו על ברכיו. השני, הוא מועל, והסנדק מסייע לו, נהיה שותף שלו במצווה. אז צריך שיהיה אומן גם כאן. הוא רוצה להיות גם החזן וגם הכהן נושא כפיו, רק אם הוא מיומן בדבר הזה והוא רגיל. הוא יודע שלא יתערף דעתו עליו ולא יתבלבל, יגיד איזה תפילה אחרת או בקשה אחרת באמצע. הוא היה אחד פעם, ואתה ברחמיך רבין תחפוז אמיתי רוצה לחזן להם שולחן לציון ברחמים. הוא היה חצי ישן שהיה מתפלל, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים. זה המלך חביבי, לך תשען עכשיו, איפה אתה? אתה בית הכנסת או אתה וזה? צריך שיהיה הראש שלו פה, ליבו יהיה איתו, יהיה בשעות התפילה, שלא יהיה מבולבל. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו הרדב"ז כתב, אם יש כהן, שאלה מעניינת, כהן יחיד בבית הכנסת והוא מסכן, פלל לאט, הוא לא יכול לפלל מהר, ככה הטבע שלו, נפלל מילה מילה, ובבית הכנסת פללים מהר, מניין של פועלים מהרים מהתפילה, והוא נמצא בעמידה, אין כהן אחר, והם הגיעו לרצה והוא באמצע העמידה, מה עושים? או נגיד אחרת, נגיד באופן שהוא התחיל מאוחר את העמידה, הכהן הוא לא התחיל בזמן, הוא התחיל עם החזן, אמר עיתון הקדישה אחרי הרצח, הוא חשב שהוא יספיק, והחזן בן פורת יוסף עליו הוא ממהר, הוא נמצא יחד איתו, הגיע לרצה והוא עדיין בעמידה ואין כהן אחר. יש שאלה, הרדב"ז שאל את השאלה הזאת, עכשיו הציבור יפסידו ברכת כהנים והוא באמצע העמידה, הרדב"ז פסק שיפסיק הכהן באמצע העמידה וישא את כפיו. תדעו, ברכת כהנים זה לא יפסק באמצע העמידה, הרי איך אחד שליח ציבור מפסיק? גם שליח ציבור מתפלל והוא מגיע, ברוך אתה השם הטוב שמך המחן האלה הודעות, מה הוא אומר? כהנים. איך אתה מדבר באמצע? לא, זה לא מדבר, זה המקום שלו פה להגיד ברכת כהנים. אני אומר, מתחיל להגיד לברכך, הוא עונה לברכך השם, אומר הרדב"ז שאם הכהן נמצא באמצע, באמצע העמידה, יפסיק באמצע העמידה, יברך, לא ידבר כלום, רק יברך את הברכה שלו, ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם, שקדושה מסודה מצוון בשבתו של אהרון, שמלך את עמו ישראל באהבה, אומר לך, וישם לך שלום, גמר שלום, חוזר ממשיך את העמידה איפה שהוא הפסיק. ויכול גם להסתובב, הוא מסתובב באמצע, זה לא והפסק, כך כותב הרדב"ז, אבל כל האחרונים אמרו, בתנאי שאין כהן אחר. אם יש כהן אחר, אז הכהן ההוא, זה ימשיך את העמידה, והכהן השני יעלה ויברך את הקהל, לא צריך לעשות את כל הטרדה הזאת. וגם זה בתנאי שהכהן הוא מיושב בדעתו, הוא יודע בדיוק איפה הוא יפסיק, והוא יחזור בדיוק איפה שהוא יפסיק. אבל אם הוא טרוד או בהול, ויש חשש שהוא ישכח ויתעה, ידבר באמצע, או יתחיל מפה, יתחיל לשם, אז שלא יפסיק. ימשיך את התפילה שלו כרגיל. הכל תלוי לפי מה שהוא האדם, שלא יבוא לידי תקלה. עכשיו, יש עוד חובה, רבותיי, הציבור חייבים להיות עומדים בשעת ברכת כהנים. כל הציבור יהיו עומדים. וגם אם יש מישהו בבית הכנסת, שהוא התפלל כבר, יושב, קורא חוק לישראל, הוא קורא תהילים, לומד גמרא, משנה, ויש כעת ברכת כהנים, חייב לעמוד. למה? צריך לדעת, ברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגיע לבית הכנסת. זה לא דרך ארץ, הקדוש ברוך הוא בא. ואנחנו יושבים, הרי אבא אנחנו עומדים לפניו, זקן אנחנו עומדים לפניו, רב גדול אנחנו עומדים לפניו, בני השכינה, הקדוש ברוך הוא והשניהם אב ואני אברכם, לכן צריך להיות עומדים. ועוד צריך להיות שותקים, שתי תנאים יש, הגמרא אומרת. ברכת כהנים האחת שהציבור יהיו עומדים בשביל ברכת כהנים, דבר שני, שיהיו כולם שותקים ומקשיבים למה. אז אם הוא לומד, נגיד הוא קורא תהילים, יפסיק. לא דרך ארץ, זה לא כבוד. אפילו שהוא יתפלל כבר, הוא יגיד, אני התפללתי. אבל אתה בקיץ ברכת כהנים, אתה לא רוצה, רוצה לקרוא תהילים, תצא החוצה. אבל אתה לא יכול לשבת פה, ויש ברכת כהנים, ואתה תקרא תהילים. ויצא שכרו בהפסדו, מה עושה עוון? האם צריך לשתוק ולשמוע ברכת כהנים. אבל אם הוא באמצע העמידה, לא צריך לשתוק. בעמידה הוא ממשיך להתפלל רגיל. לא, לא מפסיקים. אבל לימוד, תורה, כל לימוד שהוא קורא, צריך להפסיק. גאון מבינה כתב גם נגד אלה שקוראים כל מיני פסוקים בשעת ברכת כהנים. ברכה, אז הוא אומר איזה פסוק שכתוב שם ברכה. השם, 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 רחום וחנון. עכשיו יש כאן השם רחום וחנון. מה זה? יש כל דבר, יש לו מקום. לך, לך השם הגדולה והגבורה. ויש כאלה גם מסכנים, אנחנו הוציאו את הקרטונים האלה, התפיסו, כתבו למטה, לעילוי נשמת, לא נראה איזה עילוי נשמת, לא תראה עילוי נשמת. זה אסור, כי אסור לומר שום דבר שלא מתוך העניין הזה. וזה מעניין, זה דבר שכבר קיים מאות שנים. חכמי ישראל היו צועקים על זה, ואנשים לא שומעים להם. מה? שאלו את זה פעם, מה אם לנצח נגינות בצורת המדורה בימי העומר שכתוב, זה המקור בחיים פלאטי, והביא את זה רבנו יוסף חיים. אמרו שזה רק שהחזן מנגן, שעה שהחזן מנגן בברכת כהנים תאמר פסוק אחד מלמנצח, זה בספירת העומר, אבל שלא בספירת העומר אנחנו שותקים. אז לכן בשעת ברכת כהנים אין לומר, אסור להגיד שום דבר אחר, לשמוע מה שהכהנים אומרים, בפרט כשהכהן מברך. עכשיו, מה אתה רוצה אמן? איפה יש אמן? אז מה אסור להגיד אמן? למה לא? פנים, ברכת כהנים צריך שיהיה פנים כנגד פנים, ולא יהיה מהצדדים בחס ושלום שלא ישים את האגב שלו כלפי הכהנים. זה עוונו גדול מאוד. ולמדנו שאפילו אם יש לו בא לפני חכם גדול, אז כשהוא הולך לא יתן את הגב שלו אלא את הפנים, שלא יהיה חס ושלום. כן, אותו דבר כתב הרמב״ם גם כן, שיזהר שיהיו פניו כלפי הכהן. אז עכשיו הגמרא אומרת, עם שאחרי הכהנים אינם בכלל הברכה. מה אמרנו, שאפילו האנשים שבשדות הם מתברכים? זה מדובר שהפנים שלהם מול, שהם נמצאים מאחורי הכהנים, אבל אלה שנמצאים לא מול הכהנים אלא מאחורי הכהנים, כלומר מהגב של הכהן, הם לא בכלל הברכה. לכן צריך להיזהר להתקדם בתי כנסת ששם ההיכל נמצא בולט ויש אנשים שנמצאים מאחורי ההיכל, יחזרו ויעמדו עם הפנים מול הכהנים. רק כתב הרמב״ם, והסיבה שכתוב ופניתי עליכם והרביתי אתכם, פניו יהיו אצלך. הגמרא אומרת, אפילו יושבים בשדות ביניהם מול הכהנים מתברכים, ואפילו חומת ברזל מפסקת בין העם לבין הכהנים אינה מפסיקת הברכה. זה ברכה שתופסת. עכשיו אותו דין יש אדם שנכנס לבית הכנסת לאיזה צורך, נגיד היה צריך להביא ספר תורה, היה צריך להביא איזה ספרים, או נכנס לחפש מישהו או להחזיר איזה דבר, ומצא שעומדים בברכת כהנים, אסור לו ללכת, יישאר עומד שמה וישמע את ברכת הכהנים עד סיומה, וישם לך שלום ואז יצא. אותו דבר אדם שהיה עוסק בתורה, אמרנו יעמוד, יפסיק את הלימוד שלו, יעמוד, ישמע ברכת כהנים עד הסוף ואחר כך ילך לעסקה. יש יותר מזה, ראינו חכמים שהולכים ברחוב ואת הכנסת יש שם ברכת כהנים, הם עומדים, לא ממשיכים ללכת, הוא הולך, הולך להתפלל בכנסת אחרת, ועבר פה, שמע ברכת כהנים, עומד, שומע ברכת כהנים עד הסוף ואחר כך הולך. כמו בקדושה, ככה ברכת כהנים ועוד. צריך להיזהר בזה. עכשיו, אמן, אנחנו עונים אמן על כל פסוק ופסוק. יברכה השם וישמריך, אומרים אמן. אחר כך, ויחונקה, אמן. וישם לך שלום, אמן. בבית המקדש, כבר אומרת, היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שנאמר, על כל ברכה תן לו תחילה ברוך שם. אז היו נוהגים לומר אמן. מכאן היום אי אפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה קשה, זה במקדש היו אומרים. אנחנו פה אומרים את האמן במקום ברוך שם. והאמת, למה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יש לו מעלה? מה יש בברוך שם? ברוך שם, למדנו פעם שאם אדם מזכיר שם שמיים לבטלה מיד יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה זה? מדרש בעשרת הדיברות אומר, שעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זדעזע העולם 400 פרסה, 1600 קילומטר קדימה, 1600 אחורה, העולם הזדעזע. 1600 קילומטר קדימה, 1600 אחורה. ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם חותם עם שמו שחתום בשבעים חותמות, שכשמזכיר אדם שם השם נקרע החותם הזה, וחס ושלום התהום עולה ורוצה לשטוף את כל העולם, עולם יכול להחרב, שיטפונות. מיד רומז הקדוש ברוך הוא למלאך, יש מלאך למעלה, שמו כתוב שם במדרש, והוא חוזר ועושה את כל השבעים. זה הסוד, שאם אדם טעה ואמר שם השם, אז ההלכה ככה, אמר ברוך אתה אדוני למדני חוקך, ונזכר שאני ברכתי כבר, אמר ברוך אתה השם, מיד יאמר למדני חוקך. אבל התחיל אלוקנו מלך העולם, הוא אמר שהכל נהיה בדברו, והוא נזכר שהוא כבר ברך את זה, יאמר מיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי זה עוון חמור. הרמב״ם כותב שמי שמברך ברכה לבטלה עבר משום לא תישא לאו דאורייתא. חמור מאוד. למה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל? מה ספק ברכות להקל? שיש מחלוקת הפוסקים, אחד אומר תברך ואחד אומר אל תברך, קיימא לן ספק ברכות להקל. למה? אנחנו מפחדים מדאורייתא. ברכות הן דרבנן, אבל איסור ברכה שאינה צריכה הוא מן התורה. מכן מעלן כהרמב״ם שפסק שמי שמברך ברכה שלא הייתה במקום, נגיד הוא התפלל כבר, הוא בא מפלל אותו עוד פעם, הוא אמר ברכת הלבנה, הוא שכח, בא התחיל להגיד ברכת הלבנה, יעצור באמצע, יפסיק, אשר יצר או כל ברכה שהיא, זה עוון מדאורייתא. לכן נזהר בזה. זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עוד אמרו, מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? למה דווקא זה? ותראו, כתובים את זה גם בראשי תיבות ב' ש' ח' מ' ל' ו'. מעשות, לא דבר נפלא מאוד. שם השם מופיע בתנ"ך, בפסוקים. הרבה פעמים תמצאו שאותיות קודמות לשם השם, כמו אשרי העם שכחד לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, שהשם. או בהאזינו, הלז שם תגמלו זאת, ה' ולמד, יש לפני שם השם. וכן עוד. האותיות שמקדימות את שם השם הן רק אלה, אין אותיות אחרות. ב' ש' כ' מ' ל' ו' ב' בא השם, אך בא השם לא תמרודו, זה ב' ש' ש' השם, כ' מי כשם אלוקנו, ל' לשם הישועה על עמך וחתיך הסלע, ו' בא השם המטיר על סדום, זה הפרשה שלנו. והשם, אלה האותיות שמופיעות לפני שם השם, אין שום אות אחרת, לא תחפש בכל האלף בית, אין אות אחרת שמקדימה את שם השם, הם רק אלה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בית שין כף מם למד וב. לכן אם אדם טעה ואמר שם השם בבטלה, מיד יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה יופי, זה מפורש, הגמרא אומרת שמי הוא מלמד מזכיר לו שם השם, זה לא נקרא לבטלה, לא נקרא לבטלה, לא, זה מפורש, הגמרא אומרת שזה מותר. או אדם שלומד קורא פסוק, מזכיר שם השם מותר, אבל מזכיר שם השם בלי משמעות זה אסור. כן. חזור לענייננו, יוצא שזה זה במקום אמין. עכשיו, מים ברכו ברוך שמו, שרבי שמואל אבוהב מגדולי האחרונים, הוא כותב שלא יאמר ברכו ברוך שמו. למה? זה גורם טירוף ובלבול, זה מבלבל את הכהנים, מבלבל את החזן, אבל חלקו עליו. הרב חידה הביא בברכי יוסף לדברי רבי שמואל אבוהב הללו, ואמר אף על פי שרבי שמואל אבוהב היה מגדולי האחרונים וכתב שלא לומר ברכו ברוך שמו בברכת כהנים, שהוא חושש לטירוף בלבול, אומר אנחנו נוהגים, אבל מזהיר הרב חידה לא יצעקו בקולי קולות, וזה מבלבל את החזן. זה רב חידה בברכי יוסף והלכות ברכת כהנים מזהיר את זה, ולכן בברכת כהנים יורידו קצת הקול, יגידו ברכו ברוך שמו בשקט, לא בדחש לגמרי עמידה, אבל הכוונה לא יגביעו את הקול שלא יבלבל. לפעמים החזן מתבלבל, החזן מתבלבל, הכהן מתבלבל, ואז החזן מתחיל ושותק, לפעמים יש אחד צועק בקולי קולות ויערו עמות הסיפים כל הקורא. צריך לעשה את זה בנחת. כן, איפה? יהי רצון, אנחנו אומרים, זה יש טעויות, האנשים מדביקים דבר לדבר. אני אגיד לך מאיפה באה הטעות הזאת, כשאין כהנים והחזן אומר אלוהינו אלוהי אבותינו ברכנו ברכה משולשת בתורה ברכה השם וישמריך, כן יהי רצון. היי השם פניו אליך וחונקה, כן יהי רצון. שא השם פניו אליך וחונקה, כן, זה במקום אמן. אז יש כאלה, הוא אומר בוא כן יהי רצון, יאללה, הדביקו את זה גם פה. אתה מבין מאיפה יצא הטעות? משם זה יצא. להיזהר בזה, כי זה בא במקום אמן, תחליף של אמן, כן יהי רצון. יש גם שאלו, לפעמים בן אדם אומר איזה ברכה, אומר וכן, אומר אמן, הכל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. השם ייתן לך כל טוב אמן, מה אתה, אתה אמרת ייתן לך כל טוב, מה זה כל טוב אמן? אז אומר השם לך כל טוב, כן יהי רצון, זה במקום אמן, זה אתה יכול להגיד. או וכן יהי רצון ונאמר אמן, הכוונה אנחנו כל השומעים נאמר אמן, זה כן. אבל לא מה סתם, ברכה עם אמן סתם בלי משמעות, זה בורות ועם ארצות, זה הגמרא אומרת אסור לומר ככה, אז זה, הרי זה מגונה. אז זה במקום אמן אמור להגיד כן יהי רצון. זאת אומרת אני מחזיק את הדבר, מבקש מה שאמרתי יהי רצון שיתקיים, זה פירושו. אז לא אומרים כן יהי רצון רק כשאין כהנים, ככה יוצא. עכשיו יש עוד שאלה קשה מאוד בהלכה, כהן הקורא לאלפין עינין ולעינין אלפין ולחייתין ההין, עיקר הדין של דקדוק ואותיות נזכר בגמרא ובשולחן ערוך בברכת כהנים. צריך לדעת שיש לנו 22 אותיות, כל אות יש לה ביטוי שלה, ואם אדם לא עושה הבדלה בין אות לאות מחריב עולמות, זה קשה מאוד. יש מעשה נורא ידוע, היה פעם ספר חסידים מביא, היה פעם מעשה בחסיד אחד גדול שהיה רב של איזה עיר והיה לו ישיבה גדולה והיה מלמד אותם תורה, ועוסקים בתורה יומם ולילה, אנשים קדושים וטהורים, נהגים בכל מיני חסידויות וכו'. לימים נפטר, נפטר, הספידו אותו הספד גדול, שבעה ימים שבעה לילות עשו עליו הספד גדול מאוד. אחרי יום השביעי נתגלה בחלום, הוא בא אצל אחד מגדולי תלמידיו, היה תלמיד שלו הכי טוב, אמר לו חבל על כל העבודה, חבל על כל החסידות, חבל על כל מה שעשינו, כל מה שאנחנו עושים ואתם עושים לא שווה כלום, אני אפילו לגן עדן עוד לא הכניסו אותי. זה הזדעזע, יודע הרב שלו איש קדוש ונורא, אף פעם שום עוון, שתיקה, הוגה בתורה יומם ולילה, מדקדק עם מצוות, קלה כבחמורה, שהרב יגיד שהוא לא נכנס לגן עדן ואומר לנו חבל על כל העבודה שעשינו. הזדעזע אותו יום, לא יכול לאכול מרוב צער. סח את זה לכמה מחבריו ורבותיו, אולי אתם תחילו להזדעזע, אני חושב שזה לא חולם סתם שטויות, מספר להם כל בוקר איזה חלום, פעם ב-40 שנה עד שחולם איזה חלום. וזה הרב נפטר לא מזמן, וככה הרב אומר, לא ידעו מה לעשות. הוא הלך לקבר של הצדיק, התחלתי לבכות שם, אמר תעשה טובה, תבוא תגיד לי מהו הדבר, מה הסוד של הדבר, תספר לי. לא שמע כלום. אחרי זה בעיר שמעו ככה, ראו שעברו כמה ימים ועדיין לא מצאו פתרון, גזרו תענית על כל בני העיר, עשו תענית, יום תענית, פללו ובכו וצמו, זעקו אל השם שרחם עליהם, שלא יחשיב להם עוון. לא יודעים מה יש, מה בשמיים זועמים עליהם, אבל לא יודעים על מה. והלכו לקבר שלו בסוף היום, פללו שם, תקעו בשופרות וחזרו לבתיהם. בלילה הוא בא לאותו תלמיד פעם שנייה, אמר לו כיוון שצעקתם הרבה, אני נתנו לי רשות בשמיים לבוא לספר. אתם לא מתפללים נכון, ואתם לא מבדילים באותיות כמו שצריך, והקריאה איננה מדוקדקת, ותפילה זו אינה עולה לשמיים ואינה עושה כלום, שום פירות. אבל לא תראה מה כתוב בתנא דבי אליהו, שפעם אחת פגש אליהו הנביא איזה חכם מהאמוראים, שאל אותו למה המשיח עדיין לא הגיע. אמר לו, בפשעם של החזנים ושליחי ציבור שלא מתפללים, לא מבטאים את האותיות כהוגן. אם היו החזנים מתפללים כמו שצריך, מזמן המשיח היה בא. שכן כל אות ואות יש בה עטרה לשם יתברך, אז כל אות יש לצינור שלה, הוא מבלבל אות עם אות ומחליף אותם אחד בשני, ולפעמים הוא גם משנה את המשמעות, משתנה הכל. אז זה חמור מאוד. אז בקיצור, אז עכשיו הוא שאל אותו מה נעשה, אמר תפסיקו ללמוד תורה, תסגרו את הספרים, את הגמרות, את ההלכות, את התהילים, הכל זה סתם הולך לחינם. תביאו לכם מורים שילמדו אתכם א' ב', איך אומרים א' ואיך אומרים ב' וג' וד', יש דגש ויש רפא, הכל, תלמדו את הכל כמו שצריך. ואז באמת ככה עשו, 30 יום גזרו הרבנים, כל הישיבות יסגרו, כל שיעורי תורה יתבטלו, כי חבל, הם לא עושים כלום, לא עומד, לא עומד, לא עומד, לא עומד, זה סתם לעליו אדון, כי הוא לא אומר מה שצריך להגיד. והביאו להם מורים ולימדו אותם. אחרי זה בא להם בחלום, אמר תנוח דעתכם שהנחתם את דעתי, שגם הוא הכניסו אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי על ידו היה הדבר הזה. זה המעשה הזה, הספר אותו הרב צדק חוצן עליו השלום, בשנת תפשין ג', אז בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. הרי בתפשין ב' התחילה השמדה במלוא עוזה של הגרמנים, מה שמו. בסוף תפשין ב' הגיעו פה ידיעות לארץ על ממדי ההשמדה, שמיליונים יהודים בסכנות, והוא התחיל לכבוש, הוא הגיע כבר לצרפת והפגיז את לונדון והתחיל לכבוש, וגם פה היה סכנה. ביום ראש השנה עמד חכם צדקה חוצן ודרש שעה לפני תקיעת שופר, ואמר את המעשה הזה. אמר תדעו שהגרמני יכול לעשות מה שלעשות, כי אנחנו לא מבטלים נכון את האותיות, הם מבטלים בין ת' לת', לא מבטלים בין ח' לכף, בין א' לעין. זה נורא והיום, זה קורה בתורה, קורה ככה הרבה פעמים, הופך את המשמעות לגמרי. או אותיות בשמע ישראל, מה כתוב על זה נורא והיום, שלא מזדקדק שמה, עושים רווח בין הדבקים וכל זה. אז כל שכן בדברים האלה, כמה צריך להיזהר. אתה שומע היום בעוונות הרבים, פעמים יותר, בלי סוף, כמעט תבוא, תעבור בכל בתי הכנסת, אני לא מדבר פה. שמע ישראל, כמעט לא תמצא מניין שיודעים להגיד את פסוק שמע ישראל, פסוק ראשון כמו שצריך. אחד, תשמע הרבה אומרים, אחד, וזה כופר בעיקר מי שאומר כך, פורש בשולחן ערוך, שלא יאמר אחד, כאילו לא אחד. הוא מסכן, האדם הזה שאומר היום אני לא יודע, שמעתי אחד, אז יצעק בקולי קולות ומכוון שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. הוא לא מבין, הוא לא שם לב מה הוא עושה, וזה מפני שהרב שלו השם, הרב שלו שלימד אותו תורה, צריך לשמוע איך הוא קורא קריאת שמע, להזהיר אותו. ובחיים בלסי כותב שכל רב שלא מנהיג נכון את הקהילה שלו, אשמת הקהל בראשו, הוא ייכנס לגיהנם. הוא כותב על עצמו שהוא היה רב של איזמיר, היה הולך בערב סוכות, אומר כל לא היה לי לא יום ולא לילה, מסתובב בכל הבתים לראות איך הם בונים סוכה, מלמד אותם איך עושים סוכה לפי ההלכה, בכל הבתים איך שמים מזוזה, לכל האנשים איך הניחו את התפילין. זה התפקיד של רב, לא תפקיד של רב מספיד אותם ובא להם לחגיגות וליום הולדת ולבר מצווה, וזה רב, זה גננת עושה דברים כאלה, שכחו גננת. רב הוא התפקיד של רב, מה זה רב אמיתי, היה מורבי אומר, שלוקח את כל הקהל שלו איתו לגן העדן, שכשהוא יבוא לגן העדן כל הציבור שלמדו איתו תורה נמצאים איתו בגן העדן, אבל אם חסר אחד זה כבר החטא של הרב. זה האמת, זה האמת. הוא צריך לדאוג לכל אחד ואחד מבחינה רוחנית, ירצה ישמע, אם לא רוצה לשמוע זה משהו אחר. אבל שומע אחד אומר אחד, זה לא יצא ידי חובת קריאת שמע בכלל, צריך לומר אחד, לחבר את האלף והחט. אחד יעריך בחט, הגמרא אומרת, ולא באלף. כי אם הוא יעריך באלף, אז נהיה אחד. לא חד, חד זה אחד, זה היה נוח, בתרגום בלשון הקודש. זה חמור מאוד. וגם כתובה הלכה שלא יעשה ד, דלת, חד, אז נשמע את ד, דגש, אלא אחד, חלש, רפה, דלת רפויה. הרי יש אותיות בגד כפרת, שהן דגושות ורפויות. יש ב' ויש ו', היום לא כל כך מבדילים. ג', הרבה לא מבדילים בג', ג' ור'. וכן דלת דה ודה, כה וכה, זה הבדל שמיים וארץ בין כף לכף. וכן פה ופה, וכן על זה הדרך. וקריאה בתורה צריך להיזהר בזה, וקריאת שמע צריך להיזהר בזה, גם בסתם לימוד תורה צריך להיזהר. כל הדרשה הזאת אמר אותה רביצת כחוצן, ואמר שזה הסיבה שהגרמני שם משתולל, בגלל שלא מבטאים נכון את האותיות. אז רואים כמה זה חמור. אז עיקר ההלכה הזאת של הדקדוק מובאת בגמרא, ואחר כך הרמב״ם בשולחן ערוך, בדיני ברכת כהנים. בדיני ברכת כהנים, שלא עולה לדוכן מי שאומר במקום א' עין, ובמקום עין א', ובמקום ח' כ', ובמקום כ' ח'. וכן האומר שיבולת סיבולת וסיבולת שיבולת, יש שין ויש סמך, שלא יערבב ביניהם, לא יחבר אותם זה עם זה, אלא יעשה כל אחד כמו שצריך לעשות. אז האמת שכל הפוסקים שאלו, מרן בן עובדיה יוסף שואל את השאלה הזאת. הרי בשולחן ערוך כתוב שכהן שאומר מעין א', תראה, במקום להגיד עין, נגיד עין. אומר מינן, זה אין. אז מה עשינו? אז איך אנחנו היום רואים שכהנים עולים לדוכן והם לא יודעים, תשאל אותו תגיד עין, הוא לא יודע להגיד עין. אז מה יהיה איתו? אז הוא מתרץ שכל זה מדובר בערים ששם מדקדקים, והכהן הזה לא כל כך ידוע, אבל אם מכירים אותו ויודעים שזה אות עין שלו, יש אדם שזה הסלנק שלו, אתה מכיר אותו, איך שביטוי שלו הוא כזה, אם מכירים אותו ורגילים איתו בבית הכנסת קבוע ורגילים איתו, זה מותר. אבל אם זה לא בית כנסת קבוע ולא רגילים איתו, אסור. יוצא שאם יש כהן כזה שהוא לא יודע להגיד עין, או לא יודע להגיד חטא, וכן, וחונקה, והונקה, אומר, או וחונקה, אני יודע מה זה, אז זה לא יודע להגיד חטא, זה מה לעשות איתו. זה כשהוא נמצא במקום, בעיר שלא רגילים בו, אסור לו לענות לדוכן. מה שהתירו לו, זה רק במקום שרגילים איתו. המקום שלא רגילים איתו, חזרנו לאותו דבר. יש רוצים להגיד שהיום בתקופתנו שיש קיבוץ גלויות בארץ פה ב-50 שנים האחרונות, ברוך השם באו מכל קצווי תבל, כל מיני סגנונות ולשונות יש, אז כבר היום הכל מותר, כי אתה יודע, יש כזה ויש כזה ויש כזה, אין מה לעשות. וכתב הגאון יעבץ על זה שאומרים תף סמך, הוא עצמו היה אשכנזי וכו', אומר עליהם אני קורא וכסילי מוסאי תשכילו, הם הטף והשין והסין והסמך אותו דבר, וכסילי מוסאי תשכילו. הוא מביא שם, אומר פעם היה אחד שהיה מדקדק איפה שלא צריך, ושלא צריך לא מדקדק, ובא נתפלל ערבית ואמר ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום, ועמדתי ואמרתי לו אתה לך ושוב לאחריך ושבת וכיסית את צאתך. אז הוא שמור צאתנו ובואנו, תזהר, אמר ככה חס ושלום מה עשה, אוי ואבוי, מחרף ומגדף. ומאוד זהירות, לכן משנה מפורשת, שליח ציבור, איך יהיה שליח ציבור? שיהיה גם חלק מהתנאים שלו, בקי ורגיל לקרוא, בקי בפסוקים, יודע לקרוא כמו שצריך. אז זה צריך להיזהר בזה, לתת הדעת על זה, לפחות שהילדים גם ילמדו לקרוא כמו שצריך, לברך כמו שצריך. הרבה פעמים אמרתי לכם, כמה פעמים אנחנו נכנסים בית הכנסת, שומע יש כאלה מסכנים, בעיקר הם יוצאי אירופה, ההא עושים את זה יוד, והצרה אצל האשכנזים גם עושים אי. אז אוהב, יש שם אוהב, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, היב, אוהב. אז בצרה עושים כאילו יש שם יוד, ויש היום הרבה ספרדים שמחקים את זה. אל תתרוש תורת ימיך. אז כשהוא עושה ה' ואת ה' הוא לא מדגיש, הוא מדגיש רק את ה' במקום אוי ה' הוא אומר אוי ה'. שים לב, אני כמה פעמים יצא את בית הכנסת, ברוך אתה השם מלך אוי ה' צדוק הוא משפט, לא עניתי אמן, לא עונים, אסור לענות אמן. אז ראיתי בירת טב כותב את זה גם כן בשם האחרונים, שאם החזן אומר לא יודע להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט ואומר מלך אוהב צדוק ומשפט, אל תענה, אל תענה, זה חס ושלום מחרף ומגדף. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. כמרה אומרת רבנו הקדוש תלמידו רבי חייה, הוא לא יודע להגיד חטא, אז אמר לו וכשאתה מגיע וחרה אף השם לא נמצאת מחרף ומגדף, או כשאתה מגיע לפסוק נפשנו חיכתה לשם, איך אתה עושה? רבנו הקדוש צועק על רבי חייה, והוא אפילו שהוא מסכן רבי חייה נולד כזה שלא יודע להגיד חטא, לא יכול, כמו שמנסה להוציא חטא לא יכול. אמר לו כשאתה מגיע לפסוק נפשנו חיכתה לשם לא נמצאת מחרף ומגדף, אז צריך לשים לב. לכן יש בשמע ישראל הרבה זה שהדגישו שם, כמו אשר נשבע השם, אשר נשבע השם, חס ושלום, נשבע, נשבע. וכן מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך, הרבה טועים, מי חמוך בעל גבורות, בעל זה כאילו חס ושלום אין לו בלי גבורות, השם יצילנו מחרף ומגדף, אלא מי כמוך בעל גבורות, יש מקומות ששם צריך להדגיש, ואם הוא יודע שהוא לא יגיד את זה יותר טוב שלא יעלה. פעם אחת היה אחד קורא קדיש, זה אני ראיתי בעיניי, היה לא עליכם בתוך שבעה של אחותו, עם הארץ גמור היה אנפל הבית, לא יודע לקרוא גם בזה, קרא קדיש, היה אותיות שבורות, מורבי ראה אותו, לקח אותו באמצע הקדיש, היה אומר ועל מה דיבר הכירותיו, קח אותו והושיב אותו על הכיסא, אמרו תשתוק וירשיב אותו. אמר לו עכשיו את אחותו היו מכניסים לגיהינם, באמצע הצלתי אותה מגיהינם, את הקדיש שלך לא רק שהציל אותה אלא הפיל אותה בגיהינם. לכן רבי חיים פלאצ'י כותב, אם חס ושלום יש אדם אבל קרה לו אסון והוא לא יודע להגיד, קודם יזכור לו מורה שילמד אותו את הקדיש, אחרי שיודע את הקדיש טוב טוב ויגיד לו עכשיו אתה כבר יכול, יתחיל להגיד, עד אז זה מישהו אחר יגיד, לא חייב שהוא יגיד, יבוא ויגיד אותיות שבורות, אין צריך מאוד להיזהר בזה. כן, עוד דבר אחד, יש עוד הלכה, מי שיש לו מום, כהן שיש לו מום לא יעלה לדוכן. הגמרא אומרת מום בפניו או בידיו, מום כל דבר משונה מוזר שזה גורם שאנשים מסתכלים, אבל אם דש בעירו, כך אמרה הגמרא מותר, אם דש בעירו הכוונה מכירים אותו כולם שהוא עם צלקת לא עלינו בפנים או יש לו איזה אצבע ככה וכדומה, אז, אבל בזמננו כל הפוסקים כתבו זה מדובר בזמנם שלא אם הכהנים היו מברכים בלי תלית, בזמננו שהם מכסים פניהם וידיהם בתלית, כמה שמכוסה בתלית מותר, אבל יש בעיה אחרת בר מינם, אם חס ושלום נקטעה לו כף ידו הכהן לא יכול לעשות אפילו כף אחת, לא יכול לעשות ברכת כהנים, וכן לא עלינו אם הוא סומה, סומה מחלוקת הפוסקים אם סומה יכול לעלות לדוכן או לא יכול לעלות לדוכן, אם הוא שואל אותנו, אם הוא לא שואל עזבו אותו שלא יכעס ויקפיד, אבל אם הוא, לא, אם הוא שואל אומרים לו ספיק ברכות להקל ועדיף שלא יעלה לדוכן, כי זה לא, לא כדאי, גם כאב התורה אותו הבעיה יש, כאב התורה מחלוקת גדולה אם יהיה קורא, אם יקרא בתורה או לא. חזן מותר, חזן סומה מועיל, למה? מה יש? הוא מפלל, הוא מפלל, הוא מפלל, אותו דבר, אבל קורא בתורה צריך שיקרא אותה מהכתב, הוא לא קורא מהכתב, הוא קורא בעל פה, הוא עולה לספר תורה גם, זה לא. עכשיו אם הכהן יש לו תחבושת ביד לפי הלכה נושא כפיו, שאלו עלו זה חציצה, עלו אסור לכהן לעבוד בית המקדש עם תחבושת וברכת כהנים גזירה שווה לעבודה, הוא אומר זה לא דומה, התחבושת מה שאסור שם בגמרא משום שמראה יהירותה כלפי שמיה, הוא מראה את עצמו כאילו הוא, זה כמו של המשנה במסכת יומא מביאה על אותו כהן שהיה עובד עם כפפות ואחר כך בר מינן קטעו לו את ידיו, אז נענש, למה? הוא מראה שכאילו הוא עדין הנפש, לא רוצה לגוע בבשר, בתחול של פרה, בכל מיני איברים, אז הוא עובד עם כפפות. אבל כאן זה הכהן מסכן, יש לו איזה חתך ביד, יש לו איזה שבר, שמו לו גבס, שמו לו איזה תחבושת, הוא מצטער מזה, הוא לא צריך את זה, לכן יהיה מותר. אפילו שיש לו תחפושת, יכול לשאת את כפיו ומפרעי לזה. יש שאלה אחרת, היה אחד כהן פעם חזר בתשובה, ולא עליכם, הוא שהיה חילוני, לא השאיר סנטימטר בגוף שלא עשה כתובת קעקע. כל גן החיות יהיה אותו שם. תיבת נוח יש שם, שם אצלנו. אז בא אצל הרב לשאול אותו, גם בידיים שלו, כפות הידיים, כל מיני סמלים, כל מיני כתובים. אז שאל אותו, אתה מצטער שעשית? מה? התחיל לבכות, בטח אני מצטער, אני בוכה על זה, מה עשיתי, מה זה? אמר לו, בסדר, אם חזרת בתשובה, אתה יכול לשאת כפיך. מה שבהלכה כתוב, אם יש לו כתובת קעקע שאסור לשאת כפיו, זה כשהוא רוצה בכתובת קעקע הזאת. אבל זה מסכן, הוא לא ידע, זה טיפש היה, וכל החברים שלו עושים כך, הוא גם עשה, מסכן בחוסר ידיעה. ואין דבר הנעל בפני התשובה, הקדוש ברוך הוא שערי התשובה תמיד פתוחים לפניו יתברך. אמר לא אלא, לך לחיים טובים, תעלה תברך, השם יעזור. טוב, נגיד איזה פסוק אחד ממשלי, שלא נחרוג מהמנהג שלנו. אומר משלי, אומר שלמה המלך, למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. ודיינו הפסוק הזה. כבודה אומרת, למה כתוב כפול? תלך בדרך טובים. מה, טובים וצדיקים? היינו אח, הצדיקים הם טובים והטובים הם צדיקים. למען תלך בדרך טובים. אך אומר, ואורחות צדיקים תשמור. מה אומרת ככה, היה מעשה רבה בבר חנה, עליו השלום, מדולי האמוראים, זה רבם של אביי ורבה. יום אחד היה צריך להעביר סחורה ממקום למקום. יש לו יין, עכשיו זה העונה שאחרי שעשו יין, עבר 40 יום, ומכניסים את היין למחטפים. שיהיה לכל החורף וכל השנה, הביא יין. שכר פועלים ואמר להם, תיקחו לי את החביות יין האלה, תעבירו אותם למרתף. אלה הפועלים לקחו לו את החביות יין ולא נזהרו כמו שצריך, ואלה נקראים שומר שכר, הלא שומר שכר חייב בגניבה ועבדה, וגם מקבלים עליהם כאילו אחריות של הנזקין, זה גם כולל ביטוח. אתה זוכר פועל משלם לו כסף, זה כולל הכל. האמת, לפי ההלכה תדעו, זה לפי ההלכה, חושן משפט, חייב. אותו דין, יש שאלה מאוד מעניינת. אישה עובדת בבית עם בעלה ושברה כלים, היא חייבת מצד הדין לשלם את הכלים שהיא שברה. כן, כך בשולחן ערוך כתוב. אבל מה? היא תעבוד בחוץ ותשלם, ככה לפי ההלכה. אומר השולחן ערוך, אבל זו הלכה רק כתובה, זו הלכה שלא מבצעים אותה. למה? שאם כן, כל יום יהיו קטטות, ויחכה לה בפינה ויגיד לה כך. למה? ביות וגם זה דרך העולם שככה עובדים, שיש תוך כדי עבודה הרבה פעמים קורה שנשברים כלים, זה דבר מצוי. מה הנפקה מנה? התעוררת תרדמת החורף, כן. אומר, מה הנפקה מנה? מה נפקה מנה בהלכה הזאת? שמעו איזה חידוש גדול. אומר, מי זה אישה? אישה זה אנחנו, והבעל זה הקדוש ברוך הוא. הבעל זה הבעלים של העולם, הוא הבעל הבית, הקדוש ברוך הוא. ואנחנו עובדים פה בעולם הזה, עובדים אצל השם, ותוך כדי כלים, אנחנו עושים כלים, מניחים תפילין, תעטפים בתלית, קוראים קריאת שמע, לומדים תורה, שוברים לפעמים את הכלים. באמצע התפילה בן אדם מדבר, פתאום שיבר את הכלים, התפילין שלו זזו, וכן עשה כל מיני דברים לא בסדר, אז הוא שיבר את הכלים. אז הוא אומר לו, שמע, יש בשולחן ערוך, תסתכל מה כתוב. אז משפט, אישה ששברה כלים צריכה לשלם, אתה תשלם כעת, תקן מה שעשית. אמרו לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבל בשביל שלום בית. אי אפשר, אם אתה ככה תלך איתנו, איך אמר דוד המלך, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. ריבונו של עולם, בני שלום בית, אי אפשר בלי זה, יש יצר הרע. מיום שנברא יצר הרע, אז הוא עושה תקלות. רק מלאך לא טועה. גם מלאך טעה בפרשה שלנו, יראה, לבלתי אופקי את העיר. הוא אומר לו, אני כאילו זה ברשותי. רש"י אומר שנענשו המלאכים על זה. המלאך אומר ללוט, אני לא אהפוך את העיר. אז כאילו, אתה מי אתה? אתה קיבלת הוראות מלמעלה, יש הוראות מלמעלה. לא, תגיד, קיבלתי הוראה לא להפוך את העיר עד שאתה תצא מהעיר. לא, הוא אומר לו, אני עושה. אז זאת אומרת, אפילו מלאך ראינו טעה, הנה מלאך שטעה. אז גוש גם בשר ודם שיטעה. יש במדרש סניגוריה על ישראל, אומר שם, ריבונו של עולם, זכור שמלאכים מהשמיים ירדו לפה לארץ וחטאו עם בנות האדם. אז אנחנו בשר ודם שנולדנו מאיש ואישה, איך לא נחטא חס ושלום, איך לא, אז למה אתה כועס עלינו? חוזרים בתשובה, תמחל לנו. אז הקדוש ברוך הוא זוכר עד רבם, זוכר אותנו לטובה, זכור כעפר אנחנו. מה זה זכור כעפר אנחנו? אנחנו עשויים מעפר. מי שעשוי מעפר הוא יש לו נטייה לחטוא. זה צד סניגוריה, צד כולה בעונש. אז יוצא, נחזור לענייננו. רבו, רחנה, שכר פועלים. שכר פועלים, אז הם חייבים כעת גם ביטוח, זה כולל ביטוח. ושברו את החבית של היין שלו, יין יקר. מה עשה? תבע אותם לבית הדין. הביא אותם לבית הדין. לא שיש לו, הוא רצה להראות סניגוריה בשמיים. על ישראל, זה הטעם. כמו שאמרנו, ישראל, אנחנו פועלים של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, היה שם מזה רבונה, כן, רבונה אמר לו, שזהו, תהיה פטורים. אמר לו, דינה אחי, הדין ככה, אני רוצה לדעת מה ההלכה. אמר לו, אתה צודק, ההלכה שהם חייבים. כמו שאמרנו, שאישה שיברה כלים חייבת, פועל ששיבר חייב. אבל כתוב במשלי, למען תלך בדרך טובים. אז הטובים הם עושים טוב, אפילו שפגעו בהם, החזיקו להם, מבטרים, תוותר להם. אמר טוב, אלה היו מבסוטים, יצאו מהדיון, הם פטורים. היו נתבעים בהתחלה וראו שהם פטורים. ראו שהם זה, הם כעת הרב לטובתם, חזרו בחזרה לבית הדין. אמרו, אפשר להגיש כעת תביעה, אנחנו נהיה טובים. אמר כן, מה התביעה בבקשה? אמרו, אגירי יומה ענן וקפה נן, אנחנו שכירי יום, תראו איזה פועלים היו אז. אדם היה עובד בשביל אותו יום. מחר יש עבודה, יש אוכל. אין עבודה, אין אוכל. אמרו לו, הרב, אין לנו עבודה, אין אוכל, מה נעשה? אגירי יומה ענן וקפה נן, אנחנו ילדים בבית צריכים להביא להם אוכל, והיום הפסדנו את השכר. אמר רבה, בואי לרבה בחנה, הב לי הוא אגרי הוא, תן להם יומית שלהם. Right.